ערב טוב. פרשת ויקהל ופרשת שקלים עניינם דומה, אף על פי שאינו שווה. אבל השבת אנחנו קוראים גם את פרשת ויקהל וגם פרשת השקלים, אז כנראה שאנחנו גם נספיק להתייחס לשני העניינים כאחד. אני רוצה קודם כל להתייחס לדברים שדיברנו עליהם על רקע הניתוח הקודם של הפרשיות. זאת אומרת, למדנו שיש פרשיות שעניינן תורת משה ופרשיות שעניינן תורת אהרון. וגם הזכרנו שבדרך כלל הפרשיות האלה מופיעות בזוגות. למשל, תרומה תצווה, תרומה שייכת למשכן לפי שיטת משה, תצווה משכן לפי שיטת אהרון. המוצר המוגמר, שניהם כאחד. אולי נזכיר בקצרה, תורת משה פונה אל נפש של צדיק גמור, זאת אומרת מי שמתוקן מלכתחילה, ואילו תורתו של אהרון פונה אל מי שהוא בעל תשובה, זאת אומרת מי שחטא ותיקן או רוצה לתקן. ולכן גם אופן הפנייה אל בני ישראל שונה אם מדובר בתורת משה או בתורת אהרון. בתורת משה הפנייה היא אל הספונטניות של הנפש, נדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו תרומתי. כלומר, אנחנו סומכים על נדיבות ליבו של האדם, ואילו בתורתו של אהרון צריך ציווי, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זר, צו את אהרון ואת בניו. המצווה היא אופיינית לתורתו של אהרון, אף על פי שאף היא עניינה להשיב על ידי תרגול את אותה הספונטניות שעבדה מן הנפש. אם כן, אלה הם שני קווים, תורת משה, תורת אהרון. אני חושב שהערכנו בעניין הזה הרבה בשלושת הפרשיות האחרונות, כך שאין צורך לחזור על זה יותר מדי. השאלה היא, מה עם פרשת ויקהל? פרשת ויקהל ופרשת פקודי הינן היישום של ציווי המשכן, ויש שם תיאור ארוך שמשה ציווה את בני ישראל שוב לעשות את המשכן, ויש שם תיאור מפורט מאוד של כל חלקי המשכן, גם בפרשת ויקהל, גם בפרשת פקודי. אז איכן נכניס את החלוקה בין שתי הפרשיות? כלומר, מדוע פרשת ויקהל נעצרת במקום שבו היא נעצרת, ואז מתחילה פרשת פקודי? ההסבר הוא פשוט ביותר. תסתכלו בכל פרשת ויקהל, אתם תמצאו את שמו של משה, ולא תמצאו את שמו של אהרון. פרשת פקודי היא מתחילה עם אזכור מפורש של אהרון הכהן. כן, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, ביד איתמר בן אהרון הכהן. האזכור של אהרון מכריח להפסיק את פרשת ויקהל. אם כן, פרשת ויקהל היא לכאורה פרשה מושית, כן, מלשון תורת משה. טוב, זה לכאורה פשוט מדי. מדוע? משום שאם אנחנו פותחים את פרשת ויקהל בפרק למדה פסוק א', אמנם אנחנו מוצאים את שמו של משה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אבל מה הוא אומר עליהם? הוא אומר עליהם דברים אהרוניים. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אם כן, משה משתמש בסגנונו של אהרון. וכן, פסוק ד', ויאמר משה לכל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. אם כן, משה כבר אינו סומך כל כך על ספונטניותם של בני ישראל, אלא הוא דורש מהם בציווי לעשות כך וכך. מה קרה למשה שאימץ את סגנונו של אהרון? חטא העגל. חטא העגל הראה חולשה כללית באומה הישראלית, כלומר, חולשה באומה הישראלית בפועל. העם ההיסטורי הקיים נכשל בחטא, ולכן צריך שתורת משה תאמץ במידת מה את תורת אהרון. כן.
זה היה נדיב ליבו.
כן. אף על פי כן, נדיב ליבו. ברור. כלומר, אם אנחנו יודעים לצוות כראוי, חוזרת למקומה אותה הספונטניות האבודה. אבל ראשיתה בציווי. כן, אפשר לומר שזה מתאים לשלושה שלבים בנפש. יש שלב מאוד נעלה, שהוא אדם שאינו מצווה לעשות משהו, ואף על פי כן עושה הוא. כן, מי שאינו מצווה ועושה. זאת מדרגה גבוהה של מוסריות. אף אחד לא ציווה אותי, אף על פי כן אני עושה. יש מעלה למעלה מזה, לפי התלמוד, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. כן? זה יותר גדול להיות מצווה. יש לזה הרבה הסברים, הייתי רוצה כאן להביא דברי התוספות. הוא אומר דבר פשוט, אומרים דבר פשוט התוספות. מי שמצווה, יש לו יצר הרע לא לעשות. אז הוא גדול בהתמודדותו. גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. לכן גם גדול שכרו. ומי עוד יותר גדול? משניהם. זה המצווה ועושה כאילו לא ציוו אותו. כאילו הוא אינו מצווה, ואף על פי כן עושה. מדרגה למעלה מזה, כן? מה?
איך זה בא לידי ביטוי? האם ציוו אותו, אז יש לו כבר יצר?
ציוו אותו, אבל היצר הרבה מאחוריו. הוא כבר ניצח במלחמה הזאת. אז עכשיו, מכאן ואילך, הוא עושה כאילו הוא מתנדב. זה מה שנאמר כאן, כן? בפסוק ד'. בפסוק ה', קחו מאיתכם תרומה לשם, כל נדיב ליבו יביאיה. מה זה נדיב ליבו? ציוו אותך. זה כבר לא נדיבות לב. כן, אבל זה כל כך הופנם שעכשיו זה כבר נדיבות לב. זה מה שנאמר בילקוט שמעוני. אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. זאת אומרת, בעולם הזה אתם מקיימים את התורה כהוראה, זה מצווה, ובאיזשהו מקום יש הכבדה על נפש האדם. יש משהו שמתנגד לרצון החופשי שלי. תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא, על ליבה מכתובנה. זה נובע מעצמיותנו. כן. אז זה מה שנאמר גם פה. קחו מאיתכם תרומה לשם, זה ציווי. אבל כל נדיב ליבו יביאיה את תרומת השם. על כל פנים, אנחנו רואים כאן רמז להסתבכות של העקרונות של תורת משה במכשולות החיים. במכשולות החיים, בחיים בפועל, יש צורך בקצת ציווי. כן, מעין מה שהזכירו הקדמונים בדבר יראת העונש. כן, בעלי המוסר מאוד לא אוהבים את יראת העונש. צריך לעבוד את השם או מתוך אהבה, או מתוך יראת כבוד, או יראת רוממות, או יראת חטא. אבל יראת העונש זה קצת נמוך. כלומר, אדם שעושה דברים רק מפני שהוא ירא מן העונש, אז זה סימן שהוא לא עובד את אלוהים, אלא הוא עובד את הגיהינם. כן? שהרי הגיהינם ציווה עליו לעשות כך וכך מצוות. שהרי אם לא יקיים את המצוות, יישרף כך וכך שעות בתנור מספר 4. אבל אם אתה תסיר מעליו את האיום, ואתה אומר, תשמע, התנורים קבעו שם, כבר אינם בשימוש, אז לא יפחד אותו האדם לעשות את כל העבירות שבעולם. זאת אומרת שלא את האלוהים הוא עובד, אלא את התנורים של הגיהינום הוא עובד. ולכן בעלי המוסר דיברו על יראת העונש כמדרגה נמוכה של נפש האדם. אף על פי כן, כותב הרב קוק באגרות ראייה, שאף על פי שתלמידי חכמים צריכים למעט ביראת העונש, הם צריכים קצת לאמץ גם את היראה הזאת, לפעמים, כדי לזעזע את הנטיות השפלות שבנפש האדם, שתמיד קיימות באיזשהו מקום. לכן צריך קצת זעזוע, קצת לפחד מיש גהינה, זה טוב. זה מעין מה שנאמר כאן בפרשת ויקהל. צריך קצת ציווי, קצת כפייתיות, אבל מהר מאוד חוזרים לכל נדיב ליבו יביאיה את תרומת השם. כן.
יש על להבין את הציווי פה כציווי על הכלל, ושהפרט זה קודם כל שנדיב ליבו.
זאת אומרת שעל הכלל צריך ציווי ועל היחיד נדיב ליבו. אפשר גם להגיד את זה, אבל בפרשת תרומה גם הכלל אין עליו ציווי. פרשת תרומה זה דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. יש גם הבדל נוסף שהוא מאוד עקרוני, זה מי הם המביאים. אז זה למדנו קצת כבר. בפרשת תרומה ראינו שצריך לקחת תרומה מאת כל נדיב ליבו מאומות העולם. שהרי כתוב שם, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. סימן שהאיש אשר ידבנו ליבו זה לא בני ישראל. אם כן מי זה? זה אומות העולם. כלומר, במצב של תיקון הנפש השלם, כל אומות העולם שותפים בהשראת השכינה בישראל. אבל חטא העגל הראה שישנה סכנה בשלבים, בתוך העידן ההיסטורי, בשיתוף אומות העולם בבניין המקדש, ולכן נאמר כאן בפסוק ה', קחו מאיתכם תרומה ולא מאומות העולם. כן? כלומר, מכאן ואילך הבניין של השראת השכינה יהיה מוטל על בני ישראל ולא על אומות העולם. בסדר, אם כן, זה בעצם היישום של פרשת תרומה. מה שלכאורה לא מובן זה הפסוקים הראשונים. מה זה עושה פה? כן? ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לשם, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה זה עושה פה? ציווי השבת. יש לציין שגם בסיום מלאכת המשכן בהר סיני, הדבר האחרון, וזה גם מובא בפרשת כי תשא, הדבר האחרון שצווה משה לפני שהוא יורד מן ההר, זה ושמרו בני ישראל את השבת. לכן כיוון שזה הדבר האחרון, משה מביאו ראשון, כשהוא מוסר את זה לבני ישראל, ורק אז מצווה על מלאכת המשכן. אם כן, יש פה רמז ברור שיש איזשהו יחס עקרוני, יחס מהותי, בין מצוות שמירת השבת לבין המשכן. והשאלה היא, מהו היחס הזה? ניתן היה לומר בצורה פשוטה, שכשם שהשבת זה התכלית של ימות השבוע, כך המקדש הוא התכלית של עבודתם של בני ישראל. וכשם שבשבת מתגלה קדושה בזמן, כך במקדש מתגלה קדושה במקום. זאת היא הקבלה פשוטה שלכאורה יכולה לספק אותנו. אבל אם זה כך, מדוע יש כזאת מלחמה בין השבת למקדש? זאת אומרת, ככה ההלכה לפחות דייקה כאן, שדווקא האזכור של השבת עם המקדש הוא דווקא להראות את הניגוד שבין השבת למקדש. יש לנו כלל בהלכה, עבודה דוחה את השבת. זאת אומרת, ביום שבת בבית המקדש הצופה לא שם לב שקרה משהו מיוחד. הוא רואה שבדיוק על הבוקר עושים בדיוק מה שעשו אתמול ביום שישי. מביאים שני כבשים, מביאים כבש, סליחה, כבש של שחר, תמיד של שחר, שוחטים אותו בשבת, מפשיטים אותו בשבת, מחתכים את איבריו בשבת, שורפים את האימורין בשבת, מדליקים אש בשבת. כן? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אבל אצלי כן תדליקו אש. כן? יש ניקוד מהותי בין המקדש לבין השבת. עבודה דוחה את השבת. יש לנו ערך עדיון יותר מן השבת, זה המקדש. מוזר. דבר נוסף, יכולנו לחשוב שמכיוון שעבודת המקדש דוחה את השבת, אם כן גם בניין המקדש ידחה את השבת, ולכן באה התורה והסמיכה את זה לזה. אף על פי שצוויתם לבנות את המקדש שדוחה את השבת, אבל בניין המקדש לא ידחה את השבת. ומתוך כך למדנו את רשימת כל המלאכות האסורות בשבת. מהי מלאכה האסורה בשבת? כל מלאכה שנדרשת לצורך בניין המקדש, ולהם 39 מלאכות, ומתוך כך למדנו את הלכות שבת. זה מאוד מעניין, מה היחס? מדוע מלאכה תוגדר רק כמה שבונה את המקדש? יש לזה כמה אופנים של התבונן. אבל ראשית כל, יש לזכור, אנחנו קצת עמדנו על זה כמה פעמים, מהו המקדש לפי הפשט של התורה. המקדש לפי הפשט של התורה זה תכלית הבריאה. זה מובן? כן? אני חושב שקצת הוכחנו את הדברים האלה כמה פעמים. כן? תכלית הבריאה, בית המקדש. במילים אחרות, שתשרה שכינה בבני ישראל. כשמה שמביא אל הקמת המקדש זה כל ההיסטוריה כולה. אפשר לומר, כל ההיסטוריה זה השלב הקדם מקדשי. יש מקדש, נחתמה ההיסטוריה. כבר לא צריך יותר שום דבר. אבל כל זמן שאין מקדש, עדיין אנחנו בעידן ההיסטורי. ומה מאפיין את העידן ההיסטורי? גם על זה עמדנו על יסוד ספר בראשית. מה שמאפיין את העידן ההיסטורי זה שהקדוש ברוך הוא לא עושה בו כלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החליט. אם יש שאלות על מה שאני אומר, תשאלו, אני חושב שזה ברור, אני פשוט מקצר על יסוד הדברים שלמדנו, כן? הקדוש ברוך הוא מחליט בכל העידן ההיסטורי כולו לשבות. זה יום השבת שלו. מה זאת אומרת? פשוט מאוד. כתוב ככה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. מתי זה כתוב? בסיום היום הראשון. בסיום היום השני, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. בסיום היום השלישי, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. וכן הלאה. בסיום יום השביעי לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. מכאן אתה למד שלדעת התורה, כלומר בטרמינולוגיה של התורה, התקופה ההיסטורית שמתחילה עם זה ספר תולדות אדם היא היום השביעי של הבורא. כך שאנחנו כבר כמה אלפי שנים, כבר 5,755 שנים נתונים בתוך היום השביעי. כלומר הקדוש ברוך הוא עכשיו שובת, זה יום השבת שלו. ברור? בעוד שעבורנו, בני האדם, עד רבה, אנחנו נמצאים במסגרת שבתוכה אנחנו פועלים. כלומר, כל 6,000 שנה של ההיסטוריה הם ששת ימי המעשה של האדם. כן? זאת אומרת שהוא לא מתערב בנעשה בבריאה. זאת אומרת, הוא לא משנה את סדרי הבריאה. יש לזה שם בפילוסופיה, קוראים לזה טבע. כל 6 ימי בראשית, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע עושה משהו חדש. יקבעו המים, יהי רקיע, יהי מאורות, תצ'י הארץ דשא, יהי אור. ואילו ביום השביעי הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום. באמת זאת שאלה שהגמרא שואלת, איך ייתכן שיהיה כתוב בתורה ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה? סימן שהוא עשה משהו ביום השביעי והתורה לא אמרה מה עשה. אומרת הגמרא, הוא עשה את המנוחה, זאת אומרת את השביתה של עצמו מלעשות. גם זה הבריאה של יום השביעי. זאת אומרת, הוא מחליט מכאן ואילך, מי שיעשה זה האדם. כן.
יציאת מצרים ועשר מכות,
זה חילול שבת. זאת אומרת, כל פעם שהקדוש... כן, זאת אומרת, ההתערבויות, הניסיות של הבורא בתוך ההיסטוריה הם חילול שבת, ויש לנו כלל מתי מחללים את השבת. כשיש פיקוח נפש. כלומר, בוודאי אנחנו לא מחפשים מצבים של פיקוח נפש, אבל הם צפויים, הם עלולים להיות, ולכן יש לנו מערכות שבאות לחלל את השבת כשצריך.
אמרתי הבטחת השם מראש, קצת
נסיים. כן, אבל זה שזה יהיה בנס, זה לא הכרחי. אבל מכיוון שלא הייתה ברירה מפני המצב ההיסטורי שהיה אז במצרים, מכל מיני סיבות, בין היתר מפני שלא הושלמו 400 שנה שנאמרו לאברהם, ומפני ירידתם של בני ישראל לממתת שערי תומה, ומפני מצבו של פרעה מלך מצרים וכדומה, היה צורך, היה הכרח לעשות ניסים. אבל זה לא בסדר. כן? אנחנו מעדיפים גאולה בלי ניסים. כן. מה, יציאת מצרים? אי אפשר היה אלא בנס. לפי המצב של אז, אני רק קיצרתי עכשיו ולא פירטתי למה. כן? איך? איך? מה, איך? מה, מו? לא הבנתי. אבל מי החליט לקרב את המצרים אל בני ישראל? זה הקדוש ברוך הוא? זה המצרים החליטו. המצרים החליטו לרדוף אחרי בני ישראל. אז אין ברירה. מה?
זה קשור את לב פרעה. אני לא יודע אם זה נאמר גם שם בדיוק,
אבל... וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. נכון. טוב, אז תזכור את דברי הספורנו, מה זה וחיזקתי את לב פרעה. הספורנו אומר, מה זה לחזק את לב פרעה? שיהיה לו כוח לעמוד מול המכות כדי לשמור על בחירתו החופשית. מה? הרמב״ם שכח לקרוא את הספורנו. טוב. על כל פנים, לפי... מה? מה זה מטריק? טוב, מה?
מה המלוכה בשבילנו? מלוכה של השם, שהוא ברע, מה
זה? אנחנו לא נחים בכלל.
אנחנו צריכים
לגבות אלו משהו? מה? אנחנו 6,000 שנה עובדים כל הזמן. יש לנו כלל, גוי ששבת חייב מיטה, שנאמר יום ולילה לא ישבותו. העולם לא בנוי, אז איך אתה שובת? מובן? לא הבנתי, אולי לא הבנתי את השאלה שלך.
לא,
רצמננו
לגמור את יום השביעי.
נכון, עלינו להשלים את מה שחסר ביום השביעי. יפה, יפה, זה מה שנאמר, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. ומה אם לעשות? האדם יעשה, כן? יעשה מה שלא הושלם. אם כן, מה לא הושלם? לא הושלם הייעוד של היום השביעי. הייעוד של היום השביעי זה שתהיה קדושה בעולם הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולכן היום השביעי יושלם כשיהיה כתוב בתורה ויהיו קדושים וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל היום השמיני, מה שאנחנו מכנים בשם עולם הבא. מובן? אבל בינתיים אנחנו בעידן של היום השביעי, שהוא בבחינתנו ששת ימי המעשה. ולכן עבורנו יום השמיני של הקדוש ברוך הוא הוא יום השביעי שלנו, כן? זה מספיק ברור, אני חושב, כיוון חזרנו על הדברים האלה הרבה. עכשיו יוצא לפי זה שכאשר אנחנו בתוך המקדש, אנחנו לא ביום השביעי. המקדש הוא בעצם מעין טעם מוקדם, איזה הקדמה, איזה מין השתקפות של המצב של העולם ביום השמיני. ולכן כל עבודת היום השביעי פוסקת במקדש. מובן? לכן יום השמיני דוחה את יום השביעי, לכן עבודה דוחה את השבת. מובן מאלה. יוצא לפי זה, כן? כלומר, מצב שבו כל העולם כולו מקדש, זה סימן שהעולם הגיע אל היום השמיני. כל זמן שיש רק 500 אמה על 500 אמה ששם יש מקדש, סימן שכל העולם כולו נתון ביום השביעי, חוץ מבית המקדש שהוא ביום השמיני. עכשיו זה מסביר, וזו עובדה חשובה, האדם היחיד שאינו משתחווה למלך ישראל לפי ההלכה, מי הוא? רק כהן גדול, נכון? נביא משתחווה או לא משתחווה? משתחווה. ראש הסנהדרין משתחווה. רב ראשי לישראל משתחווה. כולם משתחווים למלך ישראל. למה? כי הוא המלך של היום השביעי. הוא אחראי על תפקוד העולם הזה לקראת היום השמיני. אז הכל תחתיו. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, מתי? בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. זאת אומרת, רוצים להסביר מאיזה דרגת מלכות נשאבת אותה נבואה. כן. לא, ביום השמיני זה לא מלאכה, זה עבודה. כלומר, זה עבודת ההתקרבות, ההתענגות על השם. אז תתענג על השם. מה עושים בשבת? אוכלים, לא? זה לא יצירתי כל כך. סך הכל שורפים קורבנות. ואנחנו אוכלים על המזבח. מה?
אם שוחטים, מעבירים, זה יצירתי.
לא, גם השחיטה היא חלק מן העבודה. כלומר, השחיטה איננה הכשר מצווה, היא המצווה. מובן? מה שאין כן, כשאני שוחט כדי שיהיה לי מה לאכול בשבת, בשולחן שלי, זה הכשר מצווה. מובן? זה ההבדל.
הנביא הוא לא השמיני בנפש,
לא. הנביא הוא נותן הוראות שעה, אבל בתוך עולם השעה, בתוך חיי שעה. חיי שעה זה היום השביעי, זה איפה שהמלך נמצא. מה שאין כן, הכהן הגדול הוא שייך לאיזה מין מרחב אחר. הוא מלך במקדש. הוא מלך דתי. כשנכנסים למקדש, הוא אומר, זה דתי כאן. כן? יש לכם, לא הבנתם שהייתה בדיחה, נו, כן? מה?
מה
הבן
תפילות
שהן
כנגד הקורבנות? זה כאילו גם יום שמיני, אבל לא,
התפילות הן לא כנגד הקורבנות. לא, סליחה, יותר נכון, הן כנגד קורבנות, אבל הן לא במקום קורבנות. כן? כי הרי היו מתפללים גם בזמן שהיו קורבנות. הקורבן, אולי נסביר, ההבדל בין הקורבן לתפילה, הקורבן בא לשמור על סדר העולם, ואילו התפילה באה לעשות מהפכה בעולם. כלומר, התפילה באה לשנות את מבנה העולם. זה, הייתי אומר אפילו שהמטרה של התפילה היא הופכית למטרה של הקורבן. טוב, אם כך, כן? מה? מה, התפילה והקורבן? לא, לא, זה שני דברים שונים לגמרי. זה מביא לדברים שונים. הקורבן גורם שהעולם לא מתקלקל, שומר על תקינותו, ואילו התפילה באה לשנות את העולם. זה בדיוק הפוך, אני לא רואה איך זה יכול להיות אותו דבר. כן. נחזור. אם כך, הכהן הגדול לא משתחווה למלך כי הוא שייך ליום השמיני. עכשיו, במה עוסק היום השביעי בעצם? לפי מה שאנחנו אומרים, היום השביעי עוסק ב-39 המלאכות הבונות את המקדש. ולכן, כל זמן שאנחנו עסוקים ב-39 המלאכות, זה סימן שעוד לא הגענו אל היום השמיני. סימן שאנחנו עדיין בתוך היום השביעי. נתרגם, זה בשפה של הקדוש ברוך הוא, בשפה של האדם. כל זמן שאנחנו עסוקים ב-39 מלאכות, זה סימן שאנחנו בששת ימי המעשה, ועוד לא הגענו אל יום השמיני, השבת שלנו, שהוא היום השמיני. ולכן, עכשיו זה מאוד מובן מה שאומרת כאן התורה. פסוק ב', ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לשם. זאת אומרת, ששת ימים, 6,000 שנה אתם תעשו את המלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. זאת, עכשיו, אפשר לפי זה להבין משהו חשוב מאוד, שכל בריאת העולם הזה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הוא ברא אותו סך הכל עד ידי כמה מלאכות? 39 מלאכות. כלומר, 39 המלאכות זאת העתקה אנושית של ששת ימי המעשה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך יותר מ-39 מעשים כדי לעשות את העולם שלנו. עכשיו זה מובן. איך המלאכות של שבת הן ההשתקפות של מעשה בראשית. יש במדרש נאמר על בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, בוני המקדש, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. בשביל מה הוא צריך לדעת את זה? הרי הוא בא לבנות את המקדש. סימן שאם הוא יודע כיצד נבראו שמיים וארץ, כל האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, הוא גם ידע כיצד לבנות את המקדש. מובן? יש רק בעיה אחת מבחינה מספרית. כמה אותיות יש באלף בית? 22 אותיות, נכון? כמה מלאכות יש בשבת? 39. לא מסתדר. אמנם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באותיות, ויודע היה בצלאל לצרף את האותיות האלה כדי לבנות את המקדש. אז למה אין רק 22 מלאכות? מה? א' ב' של מצרים. לא, אל תגיד. קודם כל במצרים לא היה א' ב'. היו ירוגליפים. כן? אז טוב, צריך למצוא פתרון. אנחנו נגיע לפתרון, בעזרת השם. יש במדרש תנחומה שאלה ששאל מין אחד את אחד המוראים מבלי רבי אבאו, שאל אותו הקדוש ברוך הוא מוריד גשם בשבת, נכון? עושה כל המלאכות בשבת, עובדה שגם ביום שבת העולם ממשיך להתקיים. איך הקדוש ברוך הוא מחלל את השבת? אמר לו רבי אבאו, זה בכלל לא בעיה, הוא כולו ברשות היחיד, הוא יחידו של עולם, אז העולם זה רשות אחת בשבילו, אז הוא ברשות היחיד, אז הוא לא מעביר מרשות לרשות. עד כאן המדרש. מה? מה? אז הוא לא מחלל את השבת יחיד. מה? מה עם ה-38 מלאכות? כן, הרי כידוע הוצאה מרשות לרשות זה אחת מ-39 מלאכות, ואז רבי אבאו תירס רק אחת. מה עם ה-38? אז המפרשים שם כותבים והוא הדין לכל המלאכות האחרות. כלומר, נתן לו תשובה למלאכה אחת ואומר לו, אתה תחשוב קצת יותר, אתה תמצא גם תירוץ למלאכות האחרות. אחר כך הוא מחבא ומבעיר וכו'. האמת היא שצריך להבין את זה ככה, כל מלאכה, מה זה? זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של מציאות חדשה. זאת אומרת, למשל, לפני שכתבתי אות, האות לא הייתה כתובה. היא הייתה כתובה בכוח. אני הוצאתי את כתיבת האות מן הכוח אל הפועל. יפה. אם כן, האיסור בשבת, כל האיסורים כולם מסתכמים באיסור להוציא מהכוח אל הפועל. אבל לפני הקדוש ברוך הוא, הכוח והפועל, עבורנו כוח זה דבר שלא קיים, פועל זה דבר שקיים, אבל עבור הקדוש ברוך הוא הכוח והפועל שניהם מצויים לפניו באותה עמידה. אז מה זה מלאכה אצל הקדוש ברוך הוא? זה להוציא מרשות הכוח אל רשות הפועל. אם כן, כל המלאכות אצל הקדוש ברוך הוא זה רק הוצאה מרשות לרשות. אז אחרי שרבי אבאו תירץ לו שהקדוש ברוך הוא יחידו של עולם והכל רשות היחיד עבורו, נראה לכל המלאכות הותרו לקדוש ברוך הוא ביום שבת. כל המלאכות הטבעיות הכוונת. אבל אתם רואים מהמדרש הזה שמתייחסים מאוד ברצינות אל היחס בין מלאכות שבת שלנו לבין מעשה בראשית של הקדוש ברוך הוא. יש איזה יחס ישיר, כן. למה אנחנו עושים יום שבת? זה השאלה של אמין. על פי השאלה של אמין, אתה שואל, נכון? אבל באמת זאת לא שאלה, אתה צודק. אבל הוא לא היה צריך להכניס אותו למעשה בראשית. הרבה פעמים רואים את זה, שיש תשובה למינים על מנת לא להכניס אותם בענייני מעשה בראשית. כן? אתה צודק, שסתם הוא יכל להגיד לו, הוא לא צריך לשבות עכשיו. כן. עכשיו אם כן, מה היחס בין מלאכות שבת לבין האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ? טוב, אז בואו נעשה חשבון. במלאכות שבת 39 מלאכות. אגב, למה 39? במשנה לא כתוב 39, כתוב 40 חסר אחת. אז איזו אחת חסרה? זה נראה לכם מצחיק, אה? אבל הגמרא אומרת ש 40 פעמים כתוב בתורה מלאכה. מה? לא, הגמרא אומרת, זה להפוקה מדעתו של רבי, כדי לחלוק על דעתו של רבי, שמנה גם את מלאכת קוטש. כן, כלומר, לפי רבי יש 40 מלאכות, ואנחנו לא פוסקים כך, אנחנו אומרים 40 חסר אחת, תחסיר מזה אחת, שהיא מלאכת קוטש. למה? משום שאני אוכל פיתו בלא קטישה. כלומר, אפשר לעשות פת גם בלי לכתוש את החיטים, אם כן, זה לא חייב להיות במלאכות שבת. זה לא אב מלאכה. זה אסור, אבל... מה? כן, אבל זה לא הכרחי. מה שלא הכרחי, אז לא. זאת אומרת, מה זה פת קטושה? פת שעברה קטישה? זה פת מתוקנת לגמרי. אז אם היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב-40 מלאכות, זה היה סימן שהקדוש ברוך הוא עשה עולם מושלם לחלוטין. וזה הרי לא נכון, ולכן חייב להיות שבה, כשאנחנו נמנה את המלאכות שבהן הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, תהיינה רק 39 מלאכות, תהיה אחת חסרה. זאת המצביעה על התיקון השלם. כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם שאיננו מגיע לתיקון שלם. צריך עוד עולמות כדי לתקן אותו. טוב, אז עכשיו הוא נחזור קצת לבעיה של ה-39 מלאכות. המלאכות הן כדלהלן. 11 מלאכות הנדרשות כדי לעשות פת. החורש והזורע, והזורע והחורש והקוצר והמאמר והדש והמרקד והלש והאופה, זה... בקיצור, לא יודע אם אמרתי את כולן, על כל פנים יש 11 מלאכות שנדרשות כדי לעשות פת. לאחר מכן באות עוד 11 מלאכות שעוזרות, שנדרשות כדי לעשות אריג, בגד. כן? הגוזז את הצמר והמלבנו והמנפצו והאורגו והטובה וכו', כל הדברים האלה, והמסך, והעושה שני בתי נירין. כן, בקיצור, 11 מלאכות הנדרשות כדי לעשות בגד אחד. סך הכל 11 ועוד 11? 22. אם כן, הבנתם שזה מכוון כנגד 22 אותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יפה. אגב, למה 11 ו-11? רבנו סעדיה גאון בספר האיגרון מחלק את האותיות של א' ב' לשתי קבוצות של 11 כל אחת. אותיות שהוא קורא להם, נדמה לי, אותיות קשות, ויש אותיות רכות. לא זוכר בדיוק זה הביטוי. על כל פנים, זה, יש אותיות שתמיד נשארות יסוד בשורש, ויש אותיות שיכולות ליפול מן השורש. יש 11 אותיות שיכולות ליפול, 11 אותיות שנשארות עומדות. כמו כן גם, במלאכת העולם הזה, המלאכה של האדם, יש דברים שהם הכרחיים. לאכול זה הכרחי. אז על זה לא מבטרים. 11 המלאכות האלה, הם כנגד אוכלתן 11 אותיות, יסוד של רב סעדיה גאון. ויש עוד 11, וזה שצריך ללבוש בגדים, זה טוב, אבל אפשר לחיות גם בלי בגדים. זה כנגד 11 האותיות שיכולות ליפול. זה הכרחי, לאכול מוכרחים, להתלבש לא מוכרחים.
אז לאכול זה עם הנופלות או עם...
לא, זה לא נופלות, זה בדיוק העניין. מה? מה? אדם שלא יהיה לו בגדים, יחיה. אדם שאין לו אוכל, ימות. נו, זה פשוט, לא? זה דברים פשוטים. כמובן שזה מצד מעלת האדם שהוא לובש בגדים. כן, ודאי שזה ערך עצום. כן? אבל זה לא, הקיום שלו לא תלוי בזה. עכשיו יש לנו, רגע, יש לנו עוד אותיות שיש בהם דגש קל. בית וות, זה לא אותה האות? נכון? מה? כמה אותיות יש כאלה שיש בהם דגש קל? שבעה. שבעה. לפי, בעברית של היום זה שישה, אבל בעברית של תקופת התנאים היו שבעה. גם הרש, בגד כפורת, כן? בגד כפורת, כך מובא בספר יצירה מתקופת התנאים, שהיו שבע אותיות שיש, שנקראות אותיות כפולות, שיכולות להיות גם עם דגש קל. אם כך, יש לנו עוד שבע אותיות להוסיף. כנגדם, שבע מלאכות הנדרשות כדי לעשות בגד מאור. כן? הצד צבי והשוחתו והמפשיטו והממחקו והמחצכו וכו', והמאבד את אורו, הממולכו והמאבד את אורו. שבע מלאכות הנדרשות כדי לעשות בגד חזק יותר. אם כן, זה כנגד שבע אותיות של, שיש בהם דגש. הסך הכל הגענו לכמה? 29. יש בעיה. חסר לנו עוד 10. אותיות סופיות זה 5, זה לא, לא עולה. לא יודע. מה? בדיוק. מספרים. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו גם בעשרה מאמרות, לא? עכשיו צריך להבין. מה ההבדל בין אותיות לבין מספרים? כדי לתאר את המציאות, אני יכול להשתמש באותיות, אני יכול להשתמש במספרים. המספר, כהגדרתו, מתאר את המציאות הכמותית. ואילו במילים, אנחנו מדברים על מציאות איכותית. ובאמת, המלאכות, כלומר, המזון והלבוש שייכים לאדם בתור איכות, בתור נפש חיה. ולכן, כנגד המלאכות הנדרשות לשם קיום האדם, יש 22 מלאכות כנגד 22 אותיות. מה שאין כן, המלאכות, יש בעולם מציאות כמותית. למשל, זה שקיר בנוי, זאת עובדה כמותית. יש אבן על אבן. זה שהקיר הרוס, זאת גם כן עובדה כמותית. האבנים אינן מונחות זו על גבי זו. ולכן יהיו 10 מלאכות כנגד 10 מספרים, 10 מספרי היסוד, ספרות היסוד, שכנגדם תהיינה 10 מלאכות שעניינן הופכיות זו לזו. למשל, יש לנו ביסוד האפר שתי אפשרויות, או בונה או סותר. נכון? ביסוד המים, או כותב או מוחק. ביסוד האוויר, או קושר או מתיר. ביסוד האש, או מחבא או מבעיר. אם כן, לפי ארבעה יסודות יש לכם 8 מלאכות כמותיות. מה? בונה וסותר. מה זה, באיזה יסוד בונים וסותרים? באפר, יפה. עכשיו, מחבא ומבעיר, באיזה יסוד מחבאים ומבעירים? באש. רגע. כותב ומוחק, איך כותבים? נכון, אבל צריך משהו רך על מנת לכתוב, כן? זה ניצול הרכות, כלומר היסוד הנוזלי, לכן זה שייך ליסוד המים. ומה נשאר? כושר ומתיר. אפשר להגיד לכם שזה מה שנשאר, אבל האזור פשוט, מה שגורם לקשר להיות קשר זה הלחץ. זה לא עצם הכובד או משהו כזה, זה הלחץ, כלומר זה משהו שאין בו ממשות נתפסת, זה האוויר, הקושר והמתיר. אז סך הכל חסר לנו כמה? 2. כן? יש 4 יסודות, אנחנו מחפשים 10 מלאכות. איי, מה יהיה? יש עוד יסוד כמותי בעולם, זה עצם המעבר מאין ליש או מיש לאין, כלומר חידוש מציאות או ביטול מציאות. השלמת מציאות, להעביר משהו מעין ליש, זה מלאכת מכה בפטיש. כן, לפי ההלכה, מה זה מכה בפטיש? זה גמר מלאכה. כל גמר מלאכה חייבים עליו משום מכה בפטיש. כלומר, אם יש לי סוודר שבו פולטים כל מיני יבלות כאלה, ואני תולש אותן בשבת, אני חייב משום מכה בפטיש. כן? כי זה גמר מלאכתו. אם כן, זה המעבר מן העין אל היש. יש גם להוציא דבר מן היש אל העין, זה מלאכת הוצאה מרשות לרשות. כי להוציא דבר מרשות זה להאדיר אותו מן הרשות שבה הוא היה. לכן דווקא זה נקרא הוצאה ולא הכנסה. כי הכנסה זה לחדש מציאות, הוצאה זה לבטל מציאות. אם כן, יש לכם פה 39 מלאכות, כנגד כל 39 אופני ההתגלות של הבורא, על מנת שהיום השביעי יתקיים. אם כן, מה עושה מלך ישראל, או מה עושה החברה האנושית בכלל, כל ימי ההיסטוריה? היא עסוקה ב-39 מלאכות המבססות את כל, את כל העולם הזה, העונות לצרכים של האדם בעולם הזה. כאשר הצרכים האלה מושלמים, אז הוא יכול להיות מקדש, מתקיים בו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז מכאן ואילך כבר אסור לעסוק ב-39 מלאכות האלה.
מה
לא קוטש? קוטש הוא רק, תולדה, הוא לא מלאכה, הוא לא, הוא לא אב. הבנתי, אולי תסביר לי את השאלה שם.
בסדר. שאלתי, אולי אנחנו עושים כאילו דווקא את מלאכת, כאילו 39
מלאכות. הקדוש ברוך הוא משלים את העולם. כלומר, ידוע לנו שאנחנו לא יכולים להשלים לגמרי את העולם הזה. כן? צריך איזה סייעתא דשמיא בכל זאת, כן? ומל השם את לבבך. כלומר, יש איזה ממד מסוים של המלחמה ברע שאנחנו זקוקים בו להתערבות אלוהית. כן? וזה כנגד מלאכת הקודש. כן. עכשיו, היסוד המוסרי שמביא אל הפיכת העולם למקדש הוא יסוד של נתינה. לכן כל הזמן בפרשיות האלה יש הדגשה יתרה על זה שצריך לתת כדי שתשרה שכינה בישראל. ולכן זה לא במקרה, כן, שתמיד פרשת שקלים נקראת פחות או יותר בפרשיות האלה. פרשת שקלים היא הפרשה הדורשת מן האדם מישראל לתת משהו. אם כן, הנתינה היא היסוד המוסרי שמצדיק את זה שכל המלאכות, שנותן ערך לכל המלאכות שהאדם עשה על מנת שתשרה שכינה בו. כלומר, המלאכה היא שליחות, לכן היא נקראת גם בשם מלאכה, מלשון מלאך, כלומר שליח. אנחנו שליחי האחרונה שבשם הוויה שלא הושלמה, על מנת להפוך את העולם הזה למקום ראוי להשראת שכינה. אם כן, צריכה להיות נתינה כיסוד מוסרי לבניין המקדש. מה?
מה? אתה מדבר על מה שנכתב בספר הישר, שכל יסוד העולם זה בעצם השלמה שמו של הקדוש ברוך
הוא. זה גם בספר הישר. זה גם בספר הישר, ודאי.
זה בעצם הרעיון של...
אין השם, כתוב ברש"י, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שלא גומרים את כל מה שצריך לעשות. זאת אומרת, שמו של הקדוש ברוך הוא חסר. אם כן, מה חסר? אתה יכול לכתוב י' כ' ו', חסר עוד אות. כן? אז צריך, אנחנו שליחים של האות האחרונה הזאת, מלאך, ה', מלאכה, כדי להשלים את שם השם. וזה מאוד לא פשוט להיות נותן, כי זה מנוגד להגדרה של הנברא. מה זה להיות נברא? זה להיות מי שמקבל חיים מזולתו. אם כן, זה קשה מאוד לדרוש מן הנברא להיות נותן לזולתו. הרי זה הפך המציאות שלו. מה ההגדרה של בורא? אהו, מי שנותן חיים לזולתו. זאת אומרת, ברגע שהיחס בין הקדוש ברוך הוא לעולם זה יחס של בורא ונברא, אם כן, זה יחס בין נותן לבין מקבל. אז לקדוש, כשם שאי אפשר לקדוש ברוך הוא להיות מקבל, כך אי אפשר לנברא להיות נותן. כן, זאת משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית. אבל רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שיהיו דבקים בו, שיהיו דומים לו, אז הוא מבקש מהן לעשות את מה ש... טוב, זה הבטריות נגמרו. הוא מבקש מהן לעשות את מה שהוא עושה, כלומר לתת. אבל כיצד הדבר הזה ניתן? זה דבר פשוט מאוד. ראשית דרכו של האדם זה דבר, זה אגואיסט. כן? תינוק נולד, הוא רוצה לקבל. ומה המטרה שלו בזה שהוא מקבל? הוא מקבל על מנת לקבל. בגלל שהוא אוהב חלב, והוא אוהב חום אימהי, והחלפת חיתולים. כל הדברים האלה מאוד חשובים בעיניו, בגלל שמשרתים אותו. הוא מקבל על מנת לקבל. ולכן, אומר ספר הזוהר, לתינוק אין יצר הטוב, יש רק יצר הרע. זה מובן, זה רק יצר הרע, הוא רוצה לקבל. כמובן שאנחנו לא באים בטענות אל התינוק, כיוון שאין לו יצר הטוב, אז הוא גם לא רשע. רשע זה מי שיש לו יתר הטוב ויתר הרע, והחליט לטעות אחרי הרע במקום אחרי הטוב. אבל מכיוון שלתינוק יש רק יתר הרע, אז אם כן הוא צדיק גמור, כיוון שהוא לא נטבע להיות אחרת ממה שהוא. התפקיד שלו בעולם הזה זה להיות מקבל, כן? זה היתר הרע הזה. אבל אם מבוגר מתנהג כמו שהתינוק הזה מתנהג, אז הוא רשע גמור. אבל יש איזה שלב שבו זה בעיקר בחינוך, הילד שם לב שאם הוא לא ייתן אז לא ייתנו לו, אם הוא לא ייתן הוא לא יקבל. כלומר, אם אתה לא תעזור לאחותך הקטנה, אתה לא תצא לשחק בגינה. טוב, אז אין לו ברירה, הוא נותן, אבל על מנת לקבל. זאת אומרת שהפער בינו, הפער שבין נברא לבורא, עדיין נשמר, כי לא תוקן לגמרי, מכיוון שהכוונה הפנימית בזה שהוא נותן, שהוא מתנהג כמו שהאלוהים מתנהג, זה אך ורק כדי שהוא יוכל לקבל. כלומר, כדי לשמור על זהותו כנברא, הנבדל מהבורא. אם כן, הוא צבוע. כן? כן. מה זאת אומרת אדם הראשון?
אני מתחנף מההורים שלי.
נכון. מהקדוש ברוך הוא.
אבל הקדוש ברוך הוא חינך אותו לקבל, לא לתת.
לא. חינך אותו גם לתת, לתת שמות. הוא נתן שמות. אמר לו, תיתן שמות.
אמרנו שמעצם אותו של אדם קשה לתת, לתת.
אבל הקדוש ברוך הוא יכול ללמד אותו.
אז אם זה אצלו וגם אצלי,
מה זאת אומרת?
אם זה אצל האדם הראשון, צריך גם לעבור עד אליי.
נכון. מצד הנשמה שלך אתה כולך רוצה לתת. הנשמה שלך מזדהה מאוד עם התוכניות האלוהיות של נתינה. אבל אנחנו לא מדברים על הנשמה, אנחנו מדברים על המציאות החווייתית, מה שאנחנו חיים בעולם הזה. כן? הנפש, כן? זה נגיד השיקול שמדריך את בני האדם בהתחלה. זאת אומרת, אומרים להם, תראה, כדאי לך להיות צדיק וטוב ונחמד, תראה כמה עולם הבא יש? זה כדאי. נכון, נכון. זה לא. לא יכול אחרת, אני לא מקבל מה שאתה אומר. אבל אני מקבל שיש שלב כזה. רגע. מבין. אז לכאורה אין תקווה לאדם לפי דבריך. בסדר, אבל אנחנו דיברנו רק על השלב השני. אנחנו לא הגענו לשלב השלישי ולשלב הרביעי. רק רגע. כן, אבל השלב השני לכאורה, אתה עושה לא ככה עם הראש ולא שמעת את ההמשך. נכון? אז איך אתה יכול כבר לפסוק? כן? עכשיו, אם כן, יש שלב כזה שבו האדם נותן על מנת לקבל. למשל, יש אדם שאומרים לו, תשמע, אנחנו מבקשים שתעמוד בראש קרן של צדקה. כן, באמת? אתם רוצים שאני אעמוד בראש קרן של צדקה? ומה אתם נותנים לי בשביל זה? אתה תקבל בשביל זה כבוד. יכתבו עליך בעיתון. גם תקבל, גם שמך יחקק באותיות זהב בכניסה על השיש. באמת? טוב, אני מוכן לעמוד בראש הקרן דקה הזאת. עשה הכל, הוא נותן, אבל על מנת לקבל. יש אדם אחר שאומרים לו, טוב, זה שלב שני, אנחנו עוד נחזור אל האיש הזה. שלב שלישי, זה מה שקורה בדרך כלל בתקופת הנאורים. לא תמיד קורה, אבל לפעמים קורה. שהאדם מתאהב בנתינה. ואז הוא בשלב, מצוי למשל במדריכים של תנועות נוער, שבו הוא נותן על מנת לתת. נו, למה אתה לא מכין את השיעור, את העבודה שלך? אתה יודע שמחר יש לך מבחן לבגרות? כן, אבל בסניף הם צריכים שאני אגמור לעשות את הפוסטרים לשבת ארגון. כן, אבל אתה לא יהיה לך בגרות. מה זה חשוב בגרות? החניכים. זה כל כך חשוב. כן? מה? לא, זה לא כבוד. זה אדם לפעמים מוכן לסחוט את עצמו את הטיפה האחרונה ושלא לקבל כבוד, שאחר כך ירקו עליו כדי שיהיה טוב לאחרים. זאת אומרת שהוא נותן על מנת לתת. לכן יש גם שלב מסוים בתקופת הנערות שאדם גם עלול גם להתאבדות. כן? מבחינה סטטיסטית זה השלב שמתאבדים בו הכי הרבה, משום שאז יש אידיאל של נתינה. והייתי אומר יותר מזה, האדם מתבייש בעובדה שהוא מקבל ולא נותן. נכון, ודאי שהוא מקבל, אבל הוא לא רוצה להודות בזה. ולכן הוא הרבה פעמים נוטה בשלב הזה לחשוב את עצמו אלוהים. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים אידיאליסטים שחושבים את עצמם אפילו אלים, זה בדרך כלל בגיל צעיר כזה. כן.
אז לפי זה כאילו ההתאבות קשורה לחוסר הצלחה לתת.
לא הבנתי למה. הוא רוצה לתת, הוא נוטה. כי הוא מתבייש בעובדה שהוא מקבל. כן, יש את זה. החיים לא מספיק אידיאליים בשבילו. אז בגלל שהוא אגואיסט, הוא היה מאוד רוצה לאכול המבורגר ולא נתנו לו, אז החיים כבר לא שווים כלום. או רצה להצליח בקורס קצינים, הדיחו אותו מן הקורס, לא קיבל את הכבוד. אידיוט. כן? שלב רביעי, שהוא העלייה המוסרית לפי תורת ישראל, והוא מאוד מאוד עקרוני השלב הזה, זה מי שמקבל על מנת לתת. כלומר, הוא מקבל ראשית כל את העובדה שהוא מקבל. זה השלב שבו אדם בדרך כלל מתחתן גם. הוא מקבל את העובדה שהוא מקבל. אבל הוא עושה את זה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. כלומר, ריבונו של עולם רוצה שיקבל, אז אני מקבל. אז אם כן, זה למענו שאני עושה. למשל, זה כמו אדם שמבקשים ממנו לקבל פרס ישראל על זה שהוא עשה הרבה צדקה. אז הוא אומר, רבותיי, אני כל החיים שלי לא קיבלתי גרוש, לא קיבלתי כבוד ולא כלום, אז למה אתם רוצים לקלקל לי את הכל ולתת לי כבוד? אומרים לו, כי אם אתה תקבל פרס ישראל, יוכלו לרשום על הנייר הרשמי של הקרן שהעומד בראשה קיבל פרס ישראל, וזה יעזור לקבל יותר כסף לחלק לעניים. לא, אז אם זה ככה, אני מוכן. אז הוא מקבל על מנת לתת. מובן? וזה בדיוק הסוד של עונג שבת. זה דבר שהגויים קשה להם מאוד לקבל, והפילוסופיה בכלל קשה מאוד לה לקבל את הדברים האלה, שיש קדושה בעצם העובדה שאני מתענג. אומרים זה אגואיזם. לא, זה אידיאל, אבל צריך להיות יהודי כדי להרגיש את זה. מי שחווה את חוויית השבת מבפנים יודע את זה, שעונג שבת הוא לשם שמיים ולא מפני שאני חפץ במשהו. לא בגלל שאני רוצה לקבל. והראיה, שאני אוכל בשבת יותר ממה שאני רוצה, רק מפני שזה מצווה לענג את השבת. שבת שלום.